בפעם הקודמת, למעשה יש לנו פה איזושהי שרשרת של המשכיות, של נקודות שנוגעות לדברים שמעצבים את השמחה. התחלנו כאילו מהכבד ביותר, מהברור, מהאדם הפותק, והמשכנו הלאה לדבר על אותו אחד שיש לו בעיה של יישומים, כן, אדם מוכני שיש לו בעיה של יישומים של המדרגות הפנימיות שלו. ומול האדם שהוא דווקא כן מייצב, למרות שיש לו בעיות של יופיות מוכניות. והתחלנו בפעם האחרונה, בסוף הפעם האחרונה, דיברנו על אותו אחד שיש לו בעיה, לא, לא דווקא רוצה לקרוא לזה בעיה של יישומים, אבל בעיה גם בעיה של יישומים, אבל זה בעיה יותר של לתוכו של פנימיות עצמית. היא נובעת בתוך דרישה עצמית מאוד מאוד גבוהה, והוא גם אדם שיכול להיות אפילו מיישם בהרבה מאוד מצבים. זאת אומרת, זה אדם שכן ברמה העקרונית הוא עובר, לומד, פועל, מקיים מצוות, יש לו כבר, אבל הוא מתוסכל כי יש לו קביעה עצמית מאוד מאוד חזקה שאיננה יודעת טובה, ובעצם מה שקורה לו, שככל שהכלים שלו דווקא הם גדולים יותר, וככל שהשאיפות שלו הם גדולות יותר, שזה דבר שהוא כמובן רצוי ברמה העקרונית, דווקא זה מה שגורם לו בסופו של דבר לכל שבו מידת השמחה. אז יש לנו מין פרדוקס שהוא מאוד מאוד מתסכל, אז מה העניין בדבר הזה? זאת אומרת, בעולם נגזר דינו בעצם שככל שהוא מתקדם בעבודת השם, ככל שהוא יוצא יותר ויותר בעבודת השם, אז דווקא שם הוא תיפגע בו מידת השמחה, זה דבר שהוא באמת אבסורד, זה דבר שהוא באמת לחשוב עליו. אז בואו נפסקה אחת, נראות התשובה על גזוכים. פסקה בפרק ה' פסקה ו', ששם הרב באמת מציג את הדילמה הזאת, שהיא דילמה מובנית בתוך אישיותו של האדם. זה לא איזושהי תקלה שקרתה למישהו, אלא משהו שהוא מובנה. מצד אחד, הנחת העבודה הבסיסית היא שבלי מחשבת התשובה, האדם לא יכול היה למצוא מנוח, והחיים המוכנים לא יכולים להתפתח בכלל. זאת אומרת, מחשב לחשובה, כלומר, הרעיון שאפשר לתקן, זה בעצם הבסיס הנפשי, הפשוט שכל אחד ואחד, אם תקלת, עדיין אפשר לתקן, עדיין אפשר לשפר, עדיין אפשר, זה בעצם הבסיס של המעמד של החיים של האדם, ובלי זה בעצם אי אפשר היה לעשות שום דבר עם החיים. והדבר הזה הוא כשלעצמו, משפיע על המוסריות של האדם, זאת אומרת, האדם שואף להיות יותר מוסרי, יותר מסוכן, יותר צודק, יותר שלם. זה בעצם המנוע של המוסריות של האדם, מה מביא את האדם לראות להיות יותר מוסרי בגלל הרצון שלו לשוב, הרצון שלו להיות טוב יותר על פי הרצון האלוקי. אבל מצד שני, אתה מדבר על כך שהיכולת של האדם להגשים בפועל את האידיאל הגדול הזה היא תמיד תהיה מוגבלת, כן? אומר הרב פה, והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל וכמה כוחו חלש לך במעשה ולתואר של אידיאל הצדק הגמור ואיך ישאף ומה שאינו ביכולתו כלל. זאת אומרת, השאיפה העמוקה הפנימית הזאת של האדם היא מראש חסרת סיכוי למימוש. אז מה קורה כאן בעצם? כאילו נפעים באדם, הקדוש ברוך הוא נתן באדם שאיפה שהיא מאוד אין לו סיכוי בכלל לקיים אותה. אז מה באמת התשובה לדבר? אז התשובה של הרב היא שלא השלמות אלא ההשתלמות. זאת אומרת, אם האדם לא תמיד למכשול, זאת אומרת, באמת האדם תמיד הוא מזומן לנפילות ותמיד האדם יהיה מוגבל ביכולותיו, אז הוא אומר, אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע על השלמות, והחפץ הזה הוא יסוד התשובה שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ובשימתו באמת. אז באמת, זה נקודת המוצא הבסיסית, צריך עכשיו גם לתרגם אותה גם כן למושגים נפשיים פשוטים יותר. זאת אומרת, העובדה שאדם לא יכול להשתלם, העובדה שאדם לא יכול להיות לעולם שלם, אלא תמיד יש בו איזשהו פן שהולך ומשתלם, היא בעצם השלמות שלו. לא העובדה שהוא לא יכול לשלם, אלא העובדה שהוא משתלם, זה בעצם הנקודה המרכזית שהיא נותנת לו את היכולת להיות שלם עם עצמו. אבל אמרנו שהתשובה הזאת, התשובה הזאת היא עדיין זוכרת פיתוח, זאת אומרת, צריך באמת אחרי זה לאכול אותה בבנם, וזה אנחנו נעשה מיד בהמשך. אבל לפני כן אני רוצה עוד פסקה אחת, כי היא פסקה של אחריה, שהרב קדש ביתר חריפות את הנקודה הזאת. ביתר חריפות הנקודה הזאת, זאת אומרת, הרב פה מציב פה דילמה, אני אומר פסקה ו-1, פסק ה, פסקה ו-1, זה במדורת אורציון, אתה יודע, זה מעניין, זה מותר במדורת שלכם? הרב שם מציב את הדילמה, מה עדיף? האם עדיף אדם שהוא חוטא לפרקים? אדם שמתנהג בצורה טבעית, אבל מדי פעם הוא נופל, הוא חוטא בכל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות, או אדם שהצליח ליצור איזה מסגרת של חיים שלא תאפשר לו לחתום אותך. זאת אומרת, הוא סגר את עצמו בכל מיני סגירות כאלה ואחרות, עד שבעצם אין אפשרות שהוא בכלל יחטא. אז איזה גם איזה שתי הדמויות האלה, מי עדיפה? זו השאלה, זו שאלה מאוד עקרונית. כן, אז הרב כותב ככה, תשובה קדמה לעולם, לפחות יסוד העולם. מה זה אומר בעצם שיסוד העולם? זה אומר שאי אפשר בחיים בלי תשובה. כי תיאורטית תחשוב, אם בן אדם יצליח להגיע למצב שהוא אף פעם לא חוטא, אז לא צריך תשובה. אין אדם, לא, אין דבר כזה. אם התשובה היא קדמה לעולם, המונח קדמה לעולם זה אומר שבעצם הבסיס של העולם עומד על התשובה. אם הבסיס של העולם עומד על התשובה, זה אומר שאי אפשר לעולם בלי תשובה, זה אומר שאי אפשר לאף אחד בעולם מבלי התשובה. אז מה תגיד בעצם, מה, אם אני לא חוטא, אז איך זה מקום התשובה שלי? זה מה שאני אומר שהרב רוצה לעלות עכשיו. מה?
כשאתה מדבר על התשובה, אתה בעצם מעבר מן השלמות להשתלמות, שזה מעבר בעצם גם, כלומר, בבחינה של, במקום שבעלי תשובה אומרים אינם עומדים, גם אצל אנשים הצדיקים. עכשיו, שלקחת ולמד את המחשבות, כלומר, תמיד יש את המהלך הזה.
אבל פה אומר את זה בטח הריפוך. יש מין איפה להתעלות, אני לא אומר בטח הריפוך. אז הוא אומר, שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעה מעצמי. זה משפט, זה כמו שאין אותו בעל פה.
אבל המציאות של עכשיו זה בעצם יהיה סכי?
כן.
הוא מוכרח את המציאות?
כן. אז... תימו לבוא כבר למשפט הזה, שלמותם של החיים היא דווקא היא המשך להתגלותה על פי טבעה מעצמי. זאת אומרת, מתי האדם שלם זה רק כאשר, מתי החיים נמצאים דווקא במצב שהם מתגלים, אבל מתגלים לא סתם, אלא על פי טבעה מעצמי. על פי העצמי שהקדוש ברוך הוא קבע לה, לא על פי מה שאתה מחליט, לא על פי המסגרות שאתה מחליט לעצמך. אתה מחליט עכשיו, אני, היד שלי יותר מדי שוקל, מספיק לעבוד עם יד אחת. תשאור קצת את היד אחת, תעבור רק עם יד אחת. למה? כי יד השנייה היא יותר מדי שוקל. אז מספיק שרק יד אחת. יד אחת אני מצליח להתפדר, אתה לא שניים, כן? באותה מידה אדם יגיד, טוב, אז חלקים סביב בנפש שלי, אני לא אוהב אותם מדי ביטוי, זהו. זאת אומרת, לא. זה לא מוגדר על פי טבעה מעצמי, זה לא מביא את החיים לידי הגיעות על פי טבעה מעצמי, וממילא החיים האלה לא יכולים להיות שלמים, הוא מסביר את עצמו. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בא להשתתפות להבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. זאת אומרת, אם אתה מדבר על כך שהחיים צריכים להתגלות על פי טבעה מעצמי, והטבע הוא עיוור בסופו של דבר, הטבע אין לו יכולת הבחנה מצד עצמו. כשאנחנו אומרים על טבע, כל כך מדברים גם על חוקי הטבע, אבל גם מדברים על חוקים של ההתנהגות של האדם. זאת אומרת, האם האדם הוא יהיה שמח או עצוב, חוטא או מתקן? יש איזושהי טבעיות בכל אדם שהיא מזרימה אותו לכיוונים מסוימים. המטען, הייתי אומר, גם החינוכי שלו וגם הגנטי שלו, יש בהם איזושהי טבעיות מסוימת, היא לא קחת אותו לאיזשהו כיוון מסוים. אז אומר הרב, עצם הטבעיות היא כבר באה יש מציאות של חטא, כי הטבע הוא לא בעל הבחנה, ומי שפועל ללא הבחנה, בטוח שהוא יפקע, אין דבר כזה. מי שסגרו את העיניים, תן לו ללכת, איפה שהוא ייפול? הטבע הוא בעצם מתנהג על פי איזשהם כללים קבועים. בלי להגיד, רגע, עכשיו זה לא מוסרי, עכשיו זה כן מוסרי, עכשיו צריך להיזהר, הטבע אין לו את זה, הטבע הוא עובד. כמו שהשמש זורחת, כמו שהאדם רעב שהוא לא אוכל, ככה האדם שהוא מתנהג, אז הוא מתנהג על פי טבעו, ובכל אדם יש טבעיות מסוימת. הטבעיות הזאת היא ודאי לא שלמה, היא ודאי לא בהסך לא שצריך בתוך שהוא לא יצא, הוא מתנהג, זה לא שהוא מתנהג. אז אומר הרב, אז אם כן הרצת, הוא מוכרח מצד זה. הוא מוכרח מצד זה. כי החטא זה בעצם סטייה של האדם ממה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. כשהאדם בעצם פועל על פי איזשהו מנגנון קבוע, מנגנון קבוע שבמידה מסוימת הוא לא אתה, לא אתה קבעת אותו. לא אתה באת בכלל ושאר, כן, יש לך ליצור איזושהי מכונה שהיא 100% מדויקת, שהיא בדיוק עוברת לפי הזה. אלא, כל גם אתה נולדת עם זכויות מסוימות, חונכת על תיכון מסוימות וזה. עכשיו ישימו אותך באיזשהו מצב נתון, בתוך חברה מסוימת. לא, לא רק אתה, כל אחד מאיתנו. אתה תפנה בפי הטבעיות שלך. אבל כיוון שהטבעיות הזאת אין בה הבחנה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מצד עצמו, הוא עכשיו בעצם מתרגם את עצמו, הוא אומר, עכשיו ככה, אתה צריך לראות את השכל, את הבחירה החושית של הלכת, אתה מבין את הטבעיות הזאת. אבל הטבעיות מצד עצמה היא הולכת. אז בעצם אתה מפועל של משוואה מאוד בעייתית. ואני אומר, זה דברים מאוד מסוכנים, כאילו, מה שאתה אומרים, אבל אם אתה חושב על זה, זה דברים מאוד, אתה אומר לבן אדם, אתה חייב ללכת עם הטבעיות שלך. אם לא תלך עם הטבעיות שלך, אתה לעולם לא תגיע לשלמות החיים, כי אתה לא כבר רוצה שתנהג על פי הטבעיות שלך. אבל מצד שני, הטבעיות היא משהו שיש בו מנגנון עיוור. מנגנון שהוא לא תמיד פועל על פי אמות המידה האלוקיות באופן הכרחי. אז מה בעצם אמרת לבן אדם? וממילא, אם הוא לא עובד לפי המנגנון ההכרחי, זאת אומרת שהטבע טומן בחובו הכרחיות של חטא. אז מה אתה בעצם אומר לבן אדם? אתה חייב לפי טבעיות, להתנהג על פי טבעיותך החוטף. אז אתה כאילו להתנהג על פי הטבעיות החוטף שלו.
רגע, הטבעיות חוטף לא...
כי הטבעיות, יש לו משהו שהוא קבוע.
אנחנו רואים, אתה יש לך ברא את האדם ישר.
כן, אבל ההופעה של הטבעיות היא בתוך המסגרות החומר של האדם. זאת אומרת, המידות של האדם גם מידות שמודות לעולם החומרי שלו, לטיות, לתאוות שלו, למחשבות העקומות שיש לו, להרבה דברים שהם מועד החומרי. הטבעיות האלוקי זה טבעיות הפנימית, האונוכנית המוסרית, אבל היא מופיעה בתוך לבוש מסוים הטבעיות הזאת. יש את הטבעיות הגופנית של האדם, שגם היא חלק מההופעה של הטבעיות של השכל. אם אדם הוא עצלן מטבעו, אם אדם הוא עצלן מטבעו, אז יש סיכוי סביר שהוא לא יצליח שלא ליפול בקטע הזה, כן. אז הרב אומר לא ככה, הרב פה אומר לא ככה, הרב אומר בדיוק הפוך. אומר הרב, אדם צריך ללכת עם הטבעיות שלו, למרות שבטבעיות הזאת יש הכרחיות של כן. כן. עכשיו אנחנו מגיעים למשפט החשוב של הפסקה הזאת. כן, לפני כן, אין אדם צדיק בארץ שרשה טוב ולא יחטא, כאילו זה בעצם, הרב פה לא המציא פה איזשהו משהו מסוכן, שהפתאום מוכח, זאת אומרת, זה כבר קדם לזה, שלמה המלך אמר את הדבר הזה, אין אדם צדיק בארץ שרשה טוב ולא יחטא, אין דבר כזה. עכשיו תראו המשפט החשוב של הפסקה, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה אדם ביטי חוטא, זה עצמו החטא היותר גדול. וסיפר עליו מה שחטא על הנפש. זה משפט מדהים באיכות ובנועזות שלו. עוד פעם, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה אדם ביטי חוטא, זה עצמו החטא היותר גדול. ולמה זה החטא היותר גדול? כי חוזר למה שאמר לפני כן, המשפט של לפני כן. כי הוא אומר, במותם של החיים, דווקא אני רוצה להיות הרפיתי במעצמי, הקדוש ברוך הוא טבע בך טבע מסוים, והוא רוצה שאתה תפעל לפי הטבע הזה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש איזה מישהו שהוא מכונה של מצוות, שבעצם ייצר מצוות, איפה הוא, עם המצוות האלה אין שום קשר. הוא לא אוהב את המצוות האלה, הוא לא רוצה בהם, הוא לא באופן אמיתי, כן? הוא באופן, כן, הוא רוצה, במובן אולי הנגלה של הדברים, אבל במובן הפנימי, הוא לא, אין לו חיבור אליהם, הוא לא מזדהה איתם, הוא לא מבין אותם, אבל העיקר שהוא עכשיו כמו איזשהו רובוט כזה שמקיים את כל המצוות שלכם ולא מפסס שום דבר, אבל הוא לא צריך אותך פה, לא בשביל זה הביא אותך לזה. כן, יש הרבה מצוות קומה, זאת אומרת, כתוב על זה קודש יהודי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלאכי קודש יש לי מספיק. עכשיו אני רוצה להוסיף גם אנשי קודש. לא צריך עוד אנשים שיכולים לחכות את המלאכים. אז בעצם אומר, האופן שולל פתרון, שכאילו בן אדם יגיד, רגע, מה קורה פה? שאני אתן לחוץ, יש לי חולשות. מה אני אסדר את זה? אז בואו ניצור עצמי, אני עכשיו יישב, כן? יישב לעצמי עם איזשהו דבר, אני אעשה לעצמי איזשהו תרשים זרימה של מערכת החיים שלי, ואני אבנה לעצמי חיים שהם נטולי חטא. לא רואים נשים, ולא אין אפשרות בכלל לחשוב מחשבות לא טובות, ואין אפשרות לחשוב בהרחב של צדקה, כי או שאין שמיים, או שיש מנגנות. אתה בונה לעצמך איזשהו מין מערכת כזאת, שאתה בעצם כפוף לתוך מערכת של שעבודים, שהיא לא תוכל לחצות. אז אומר הרב, זה החטא היותר גדול. כי בעצם הלכת נגד הנקודה המרכזית ביותר של החיים, שזה הטבעיות של החיים.
מאיפה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אדם? הרב,
מה
יש
את כל
הסיפור
הזה
זה באמת שאלה מאוד טובה, והתשובה לכך, הרב לא שולל מה שאתה אומר. הרב לא שואל מה שאתה אומר, שווה נעשה כמו תנאי דיבור ועושה כמו כל מיני הנהגות מסוימות וכו' וכו'. אלא שצריך לדעת שהדברים האלה זה שלב. זאת אומרת, אתה לא יודעת כמו שלב שבו אתה מנסה לחנך את עצמך לקודש, אתה מתמודד פה עם איזשהו מאבק איתנים, עם כוחות טבעיים שהם כל הזמן סופרים אותך לרע, ולדעת אין לך אפשרות להתמודד איתם, אלא אם כן אתה נכנס איתם לאיזשהו מאבק מאוד מאוד חזק, זה משהו לגיטימי, אבל בתור מאבק זמני שנועד להכניס אותך לתוך המסגרת של העבודה הרצויה.
אתה
נכנס לו כדוכניות,
מה?
כן, כן. יש לזה הרבה מקומות הרבה מתייחס לעניין הזה, שהרב מתייחס לנקודה הזאת, שיש חשיבות לאדם בשביל של לכבוש. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה של הישר והכובש, כן, מה שרק קודם אמר הדור, הוא מדבר ביחס לאומה, אבל גם ביחס לאדם הפרטי בכמה וכמה מקומות, יש שלבים שאדם צריך להיות כובש, זה המסר בזמן הגלות, שהמצב הוא לא טבעי, ואתה נמצא באיזשהו מין דפיציט מאוד מאוד חזק של חוסר בכוחות, אתה צריך לנהל מלחמות, ואז באמת זה מה שצריך לעשות. בשלבים הראשונים, ויכול להיות בשלבים הראשונים, אני אומר, זה לא זמן כאילו, זאת אומרת, אני בכיתה ב' אני עושה את זה, בכיתה ז' כבר גמרתי עם זה. יכול להיות שלאורך כל החיים שלך מלוות אותך איזשהן תפיות מסוימות, נקודתיות. אבל המגמה הכללית צריכה להיות שבשלב אחרי זה אתה מנסה להשיג החיים שלך על פי הטבעיות שלהם, בלי כל ההפכים האלה, בלי כל התפיות האלה החיצוניות, אלא על פי הבחירה החופשית, כי הרצון האישי שלך. וכל פעם יש מין רצון וטוב כזה. יש מצבים שאתה חופר עצמך, יש מצבים שאתה עובד בצורה יותר ישרה. אין הגדרה ברורה כאילו מתי אתה יכול לעשות ככה, מתי יכול לעשות ככה, אבל ברמה העקרונית, והשיטה צריכה להיות באמת לכיוון הזה של היושר, לכיוון הזה שאדם יפעל על פי הטבעיות שלו, וכן, הדברים ארוכים, אבל זה פחות או יותר הכיוון, כן.
אפשר להגיד כי זה הרצון של הבורא שלנו, אני יכול לתת את זה. אולי אתה רואה את זה כבר הרבה פעמים, אפשר להגיד, אתה אדם בית חמורי, וכאן בו אנחנו אומרים, נשמה, זה כאן השני נשמע, נשמה אלוקית, והמטרה היא שהצד הרוחני דבר על הצד החומרי בעצם, הטבעיות של האדם החומרי היא שלילית, והמטרה היא כמה שיותר, האדם יחזור את הפן הרוחני של האדם. והרבה פעמים כאילו, שתי דברים שהם מתנגשים אחד בשני. כלומר, מה זה אני לא גם טבעיות?
נקודת המבחן היא האם הדברים נעשים בתוך תפילה, בתוך חוסר המודעות.
תמיד, לא מעולם ירגיז יצירה טוב עליך, כלומר תמיד יש ניגודים בין ה...
כן, אבל גם כשיש ניגודים, אדם יכול להגיע למצב שבו יש איזשהו בסיס של המודעות, בסיס שהוא כן פועל על פי הדבר הזה. יכול להיות שבכל מסוימות, כמו שאתה, אני יודע מה, עכשיו אתה, אחרי אתה הולך למקור, כן? היעד של המקור הזה הוא מאוד ברור, הוא מאוד מאוד ברור לך, והרצון שלך להגיע לשם הוא מאוד מאוד ברור, אבל בדרך אתה צריך לצאת אל הקור. אז יש לך איזו נקודה מסוימת שהיא בעייתית, אבל בגדול ההזדהות שלך למשימה, הרצון שלך לבצע אותה הוא מאוד פשוט, הוא מאוד ברור. אז לכן גם הפסיעה בדרך, חלק מה, כמו שאמרת, יש איזשהו מלחמה מתנרת שאדם צריך להתמודד איתה, וזה בסדר, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע למצב סטרילי שהוא יגמר לגמור מהמלחמות. אין מצב שבו אדם נקי לגמרי מפציעות.
מה זה הטבע? מה זה הטבע
שלנו? הטבע זה אותו אמת פנימית אלוקית, אותו מוסריות, אותו שאיפה לשלמות אלוקית, שאדם שקיימת באדם, אבל החידוש הוא ביצירה של האדם היא שהשלמות הזאת היא צריכה להופיע במסגרות חוליות, במסגרות סופיות, במסגרות שיש בהן רוע, במסגרות שהן בעצם אנטיתזה לאמת האלוקית הזאת, ולנהל את המערכת הזאת. אז נכון, הרב אומר, לא שאין פה ספירה פנימית, אבל היישוב של הספירה הוא לא בהליכה קיצונית לאחד משני הכיוונים. זאת אומרת, לא הכיוון שאומר, בהפקר אני אחלה, עזוב אותך מהכל, אני עכשיו רוצה את הכל בצורה מופקרת, ובדי שני, לא בכיוון שהוא שולל את ההתמודדות, אלא אומר, אדם כל הזמן צריך לחיות בתוך המסגרות הטבעיות, הפשוטות, החוליות, העצמיות, אבל כל הזמן לנסות להשליט את האמת האלוקית. ולכן, גם מהי מגמתה של התשובה, אדם שחטא בחטא היותר גדול, כמו שאתה קורא לזה, של אובדן הטבעיות של החיים, מהו התשובה של אחד כזה? הוא אומר, על כן התשובה מתקנת הקלקול ומחזירה את העולם את החיים למקורות דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות. ועל שם כך מכנים שם השם אלוקים חיים. זאת אומרת, התשובה היא בעצם חזרה לעולם החירות של האדם. חזרה לעולם החירות זה אומר שאם האדם עושה את הדברים האלה לא מתוך הכרחים חיצוניים, אלא מתוך הכרחים פנימיים או מתוך רצון פנימי, זה נקודת החירות של האדם, וזו בעצם האמת האלוקית העמוקה ביותר שיכולה להופיע. זאת אומרת שיש פה בעצם אלוקיות שמופיעה בתוך בחירה חופשית. זה המגמה הסופית של החיים של האדם. עכשיו אני הראיתי את הדברים האלה בשביל לחדד את הנקודה הזאת, שהמאבק הזה הוא מאבק שאי אפשר להימלט ממנו. אותו מאבק, אותו תסכול, זה למה אנחנו כביכול מדברים, שאדם מצד אחד שואף שאיפות מאוד מאוד גדולות, מצד שני הוא לא מצליח ליישם, או מצד אחר הוא מצליח ליישם, אבל השאיפות האלה הן חונקות אותו. כן, אדם כזה שבעצם יש לו בעיה עם מידת השמחה, בגלל העובדה שהוא כל הזמן שואף ושואף ושואף ושואף, ואף פעם הוא לא מצליח להגיע לאיזושהי שביעה עצמית. אז אנחנו אומרים לבן אדם הזה, שמע, זה תשובת החיים שלך. זה לא משהו שהוא מקרה קרה, זה לא איזשהו פרק ביניים, שהבנה אומר, כן, איך אמר אתמול הרב פליקס, אני אגיע לאיזשהו פסגה מצוינת, שם אני אוכל לנוע. אין דבר כזה. תמיד אחרי הפסגה הבאה, אתה יודע שאחרי תבוא פסגה עוד יותר גבוה, ואחרי עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. אז הבנה אומר, מה לי החיים האלה? מה כל הזמן לרדוף אחרי הזנה של עצמי, כל הזמן לרדוף ולרדוף? אז לא, תן לי את השבוע הפנימית, הפשוטה, השמחה הפשוטה. אז אומר לבן אדם, לא. קודם כל, המבנה הוא שם, הוא כזה, וב' דע לך. שאת השמחה האמיתית תמצא דווקא בתוך ההתגוששות הזאת, ולא מתוך בנוחה מההתגוששות הזאת. עכשיו אני רוצה להסביר איך באמת הדבר הזה עובד, את הנקודה הזאת. האם יש יכולת לאדם, הייתי אומר, להזדקות על מידת הצער והעצמות? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על איזושהי התגוששות פנימית, כל הזמן אדם מתגושש, יש לו שאיפות, אם קצת יש לו נפילות, יש לו רצונות, הוא לא מצליח עד הסוף ליישם אותם, יש לו רצונות, והוא רוצה אחרי זה עוד רצונות. האם החלק של השמחה, או יותר נכון החלק של העצבות, אפשר כאילו באיזשהו שלב מסוים להזדקות על העצבות? אז גם פה התשובה היא תשובה שלילית. זאת אומרת, לעולם אדם לא יוכל להגיע למצב של חיים שאין בהם מרירות, צער, קשיים ו... אין דבר כזה. אין מציאות כזו. אין, זה משהו מובנה. זה המשך של המהלך שאנחנו מדברים עליו. כשם שהחטא הוא מובנה בתוך חיי האדם, צער גם כן הצער וההתמודדות והקושי, זה דבר שהוא מובנה. אז בכל זאת, אז מה אנחנו אומרים כאן? זאת אומרת, אז איך בן אדם יגיע למידת השמחה? אם אתה בעצם מדבר על איזשהו שר שהוא גם מבנה בתוך מציאות החיים של האדם, אז איך אתה מגיע למצמידת הסימוכה? אז קודם כל, אני אראה לכם שזה דברים שהם כתובים, מה? נכון.
אתה יודע כמה זו אני אעשה לדבר עליה?
נכון, נכון, נכון. בפרק שבע עוד התשובה, שם זה פרק שפוסף כולו בכל העולם של השר שמתלווה, השר והעצמות שמתלווה לרם של התשובה. הפרק הוא מחרובי עקב ויסורי התשובה ומרפא הערתה. זה פרק שלם, כל פסקה בפני עצמה, דיבור בפני עצמו. פרק שבע עוד התשובה. זה פרק שלם. אני רוצה לדבר איתם על פסקה י"ב, שהיא ממש נוגעת לנושא ששם אנחנו מספיקים. אומר הרב ככה, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה, שאז העצבות מתפשטת היא כמחלה ממארת בכל קצות הגוף והנפש, כשהחטא מדאים את הלב וגורם לעצבות להתאזרח על המרירות הקודחת של תעבירת התשובה. רק כשיש בחלקים עצבניים, הם כהש מצער, מצרפים את הנשמה, מחזיקים אותה לבסיס השכרה הטבעית השמידית הראויה לה. זאת אומרת, הרב אומר דבר כזה, יש פה כמה אמירות חשובות. דבר ראשון, צריכים להיזהר מן העצבות. צריכים להיזהר מן העצבות, והרב מגדיר אותה, הוא אומר, העצבות היא כמחלה ממארת בכל קצת הגוף והנפש. כי באמת יש משהו בעצבות שהוא משתלט על הבן אדם. יש בתכונה של העצבות, האמת ברוב התכונות, רוב המידות יש דבר כזה, אבל בעצבות יש משהו שהוא אולי חזק מאוד, העצבות זה דבר שהוא נוטה להשתלט על הבן אדם. למה? כי באמת החטא הוא כל כך מתנגש עם המהות של האדם, הוא כל כך הפך מה שאתה לא זוכר הוא בעצם ברא את האדם, אז כל כולו בעצם, הייתי אומר, זועק מבפנים שיש נשיאות של חטא, שהיא בעצם מובילה לאותה עצמות, ולכן יש הנשיאה להשתלט על האדם, להפוך אותה לזמין פסיבי, כזה, רגע, כמו לרפא, דיבר על הנשיאה, יש לזמין נשיאה לשקוע. העצמות גורם לאדם קצת לשקוע בתוכה. אז הרב אומר, אתה יזהר מן העצבות, ובאמת העצבות, הרב שולל אותה מכל וכל, בראות הקודש ג', בזמן עסקנו בזה, אין לפני את הספר, בכל פעם בראות הקודש ג', שם הרב כותב שהעצבות זה המקור היותר מושחת של העמידות, שאין לו שורש בעמידות, כלומר כל מידה שלילית יש לה שורש חיובי חוץ מהעצבות, שהיא דבר שאין לו שורש, אין לו שורש בעולם החיובי. אבל שימו לב שהרב פה כותב, גם נראה שהיא נגדית, שצריכים להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור על עומק הנשמה. זאת אומרת, יש איזשהו תפקיד לעצבות שהיא עוזרת לאדם להחזיר את אור התשובה מלחדור על עומק הנשמה, שיש איזשהו פן מסוים בעצבות שהוא כן חיובי, אז זה נשמע בין מחוברה אותו. אז לכן אומר הרב, צריכים להיזהר מאוד מהעצבות, אבל לא במידה כזו שהיא תמנע את אור התשובה מלחדור על עומק הנשמה. מה כאילו קורה לבן אדם? הבן אדם מרגיש רע עם עצמו, כי הוא לא בסדר, עשה משהו שהוא לא טוב, או רצה לממש את עצמו. אז איך הוא מרגיש לא בסדר? אז הוא אומר, לא, אסור עצבות, עזוב, אל תהיה עצוב, מצף עצמו מהעצמות הזאת, וזהו, התפטר מעצמו. במצד שני, הוא לא הצליח כאילו להתמודד עם המציאות של החטא לפחות. החטא הוא דבר שלילי, זה לא דבר שהוא חיובי, אנחנו לא באים עכשיו לעשות מין אידיאליזציה של הצמחה בצורה כזאת, שהיא תגיד, גם אפילו שיש חטא, אתה לא צריך לשמוע. כי צריך לצמח בעולת השם, זה לא עובד בצורה הזאת. כן, כמו שאדם ילך לא עלינו ללוויה, הוא התחיל לשיר ולרקוד שם, אז יצחו אותי להיות בשמחה. כל הכבוד, אבל יש איזשהו זמנים מסוימים, שצריך לדעת איפה אתה נמצא ובאיזה הקשר צריך להפעיל את המצווה. לכן אומר הרב, צריך לעשות איזה ביטוי. עכשיו, בישר הוא כותב, הוא אומר, שהוא חוזר כאילו לזה שתראי זה מנעשות, הוא אומר, העצוב מתפשט מפעלה ממארת, אז הוא מגדיר את העצבות, כאילו מה מקורה של העצבות? גורם לעצבות להתאזרח על המרירות הקודחת שתבער את התשובה. איזה ביטוי, זה נשאר משהו מפנה. לא יודע, העצבות להתאזרח על המרירות הקודחת שתבער את התשובה. זאת אומרת, העצבות החיובית בטרמינולוגיה של הרב זה מרירות קודחת שתבער את התשובה. זה העצבות החיובית. האדם רוצה לחזור בתשובה, יש בו מרירות קודחת, משהו שלא נותן לו מנוע. הוא מרגיש רע עם עצמו. מהר מאוד, אם הוא ימשיך עם המרירות הזאת, מהר מאוד, המרירות הזאת עולה להפוך לעצבות. שאם מה שנקרא תתעזרה כזה, כאילו בעצם תתנחל לו בתוך המרירות הזאת, ותנצל את המצב החלש של הבן אדם, להפוך אותו למין רפא רוח וחסר כוחות, ואז כשהוא יגיע לידי העצבות, גם לא יברוס לו אפילו לא לחזור בתשובה. אתם יודעים על זה. כשאדם הוא עצוב, אז כלום לא מעניין אותו, אפילו גם לא עבור בצורה לתקן את המעשים שלו, מיניות כזה, מין שקיעה כזאת בתוך חובות, כבר גמרנו, אין לו כבר כוח לשום דבר, אז אני הרב צריך להיזהר מזה, והרב אומר, יש יתרונות למהירות הקודחת שתעבר את התשובה, למה? שאף פי שיש בה חלקים עצבניים, זאת אומרת, חלקים עצבניים הם במובן יותר עצובים, כן? לא עצבניים בורא של כעס, אלא עצבניים הם משהו עצובים, יש בה חלקים עצבניים, הם כעת מתאר, מצרף את הנשמה, מחזיקים אותה על הבסיס של השמחה הטבעית התמינית הראויה לה. זה הדבר המקדש פה בפסקה הזאת. זאת אומרת, החלקים של העצבות, שהם חיוביים, זה החלק של המהירות הקודחת שתבר את התשובה, אבל היא פועלת כמו אש מצרפת, כמו אש מטהרת. היא מטהרת את המנת העולם, זאת אומרת, האדם קובע איזשהו יחס ברור מאוד, שאת החטא הזה הוא לא רוצה, לא רוצה אותו, לא רוצה לחזור אליו. זה מה שהמהירות גורמת לו. והרב אומר, בסופו של דבר, המהירות הזאת, היא מחזיקה אותו על הבסיס של השמחה הטבעית התמידית הראויה לה.
זה אז הוא לא יחזור. לא, הוא יחזור
בתשובה. כן. לא שהוא לא יחזור חבר, זאת אומרת, הוא מתקן את זה. מהלך התיקון הוא בעצם השמחה האמיתית הרי, נכון? אז מה בעצם יוצר את המהלך של התיקון? העצבות היא יוצרת את מהלך השמחה פה. זאת אומרת, התפקיד של אותו מה שקורה לז'ערה והמהירות הזאת, המהירות הקודחת, היא בסופו של דבר להחזיר אותו למהלך של תיקון, שהוא בעצם המהלך של השמחה הטבעית התמידית שהיא קמה בתוכניותו של האגף.
זה רגע שהוא רוצה
לתקן את עצמו, לא קרה. כן, אותו רגע שהוא בעצם מרגיש לא טוב עם עצמו, לא רק רגע, זה יכול להיות דקות אחרי, אבל מי אותו רגע שהוא מתחיל לרצות לתקן את עצמו, הוא כבר בעצם מתחיל לחזור למהלך של שמחה. ושזה בעצם המהלך הטבעי, שהנפש בעצם שואפת אליו להיות בתוכה בשמחה טבעית. אז הוא נופל, הוא מרגיש לא טוב עם עצמו, הוא אומר, אני חייב לעשות איזשהו שינוי פנימי, והאמירה הזאת, ההחלטה הזאת, היא כבר מחזירה אותו לאיזשהו, אוקיי, בסדר, אני אתקן, אני אשנה, אני אעשה, וזה מאמין אותו בפני מצב, 100%, אני בסדר גמור מהבחינה הזאת, שבאמת עשיתי פה איזשהו מהלך, שהוא מהלך של, וזה נקודה, אז מה שאנחנו רואים בעצם הפסקה פה, כפי שאמרתי קודם, העצבות היא מהלך שהוא הכרחי בחייו של האדם, אבל השאלה היא איזה סוג של עצבות, זה הנקודה פה, השאלה היא סוג של עצבות, יש עצבות ויש עצבות, האם מדובר בעצבות שהיא תופסת את הבן אדם, מתפשט על כל חלקי הנפש שלו ולא נותן לו מנוח, או מדובר באיזשהו עצבות של ההפך, שהיא מנגנון שבאמצעותו הוא מצליח לצרף את עצמו, לתאר את עצמו מהמצב הנוכחי שלו, ובעצם להחזיר את עצמו למצב של שמחה טבעית. כי תנסו לתאר לכם מעלה שהוא בלי עצבות בכלל, אז במה מעניין אותו? במציאות את החטא שלו. במציאות את החטא, זה כשלא עצמו מצב של חוסר שמחה, מצב של ריחוק, מצב של איזשהו תודעה, לא, זה לא אני, זה לא טוב לי עם עצמי. זאת אומרת, להפך, כאילו, אילו לא הייתה המרירות הזאת, אז במידה מסוימת הוא היה נופל בעצמות כאיזשהו מצב הייתי אומר שהוא נגזר מהמציאות שבה הוא נמצא כרגע. זאת אומרת, זה מין זרז כזה של האדם לחזור למנגנון של ההשתלמות שהוא בעצם המנגנון האמיתי של השמחה. זה אני חושב המבנה פה של השאיפה של השכר אצל האדם. זאת אומרת, אם כאילו נתפור את הפסקאות שראינו פה, שתי הפסקאות הקודמות, הפסקה הזאת, אנחנו בעצם מדברים פה על איזשהו מהלך אחד, שאומר ככה, השאיפה של האדם לתיקון היא שאיפה אינסופית, הנפילות של האדם הן הכרחיות, אז האדם אסור לו לברוח, למצוא פתאום לברוח מהקונפליקט הזה, אלא הוא צריך להשתלב בתוך הקונפליקט הזה, ולדעת שלמה שהוא נדרש זה לא השלמות הסופית, אלא זה התנועה לכיוון השלמות הסופית. איך בכל זאת יימצא מצב שבן אדם הוא ימצא מצב של שמחה, זה על ידי העובדה שהוא לא בורח מן העצבות באופן טוטל, אבל הוא בהחלט לוקח את העצבות במינון מסוים, את המרירות הזמינים מסוים, כאיזשהו גורם שמפעיל אותו לתקן את עצמו, ואז הוא יוצא בתוך כל הסרטונת הזאת איזשהו מבנה של חיים שיש בו בסופו של דבר בסיס של שמחה קבועה עם תנודות אם תנודות היא מינוס שמאל, אם תנודות היא מינוס שמאל, זה בעצם הבסיס של חיי האדם. שמה? הנדרות הזאת
זה
משהו מצב צר? כן, הנדרות הזאת זה הצר. עכשיו, מה יהיה השימן של הבן אדם, האם העצמות הזאת היא עצמות חיובית או עצמות שלילית? הסימן הוא מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד ברור.
בדיוק.
אם האדם מרגיש שזה משקיע אותו, שזה לא נותן לו כוחות, שזה איזשהו, הייתי אומר, מעיסה עצמית כללית בצורה כזו, שהוא מרגיש שהוא לא יוצלח, הוא לא יעזור שום דבר, ולא... זה אומר שהוא פה שקע בעצמות ביתר על המידה, לא בשלב על המידה הרצויה. אבל אם הוא מרגיש רע עם עצמו, מרגיש לא טוב עם עצמו, ויכול להיות שבנקודה מסוימת הוא גם, הוא אפילו מרגיש שהוא לא שווה שום דבר, וכל פעם מחדש הוא נופל. השאלה היא אפילו מה קורה אחרי זה. זאת אומרת, אם זה הופך להיות איזה מין מצב כזה קבוע, שהוא לא מאמין בעצמו, שהוא לא מצליח לצאת ממנו, זה אומר שאתה להאמין או לא טוב. אבל אם משם אתה מתחיל אחרי זה, כן, אי אפשר תמיד בלשת צערו של בן אדם לקרוס אותו, להגיד לו, בוא נה, הגזמת, אתה יותר מדי, זה קשה לפרוס אותו בלשת צערו. אז לפעמים באמת אדם מזמן העצבות שלו, אפילו החיובית, יש לו נפילה מאוד מאוד קשה עם עצמו. ולא תמיד ניתן למנוע את זה. אבל השאלה מה קורה היה בשלב של אחרי זה. אם הבן אדם הזה, כמו איזשהו מנטרה כזאת קבועה, שהוא כל הזמן חוזר לעצמו, אתה לא מצליח ועזוב אותך, וכל העולם הרוחני הזה סתם צרות, או שהוא בעצם אומר, בוא נעשה עכשיו את החלקים, נעשה את הסברים, וקדימה, בוא נתחיל לראות מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו בונים, איך אנחנו... זה נוגעת המבחן. זאת אומרת, אני חושב בצורה גלצרית כמובן, זאת אומרת, שבנפש קשה ליצור מסתכן החריפה, גבולות, אבל בגדול, זה הכיוון, זה הכיוון. ואני חושב שאם אדם מבין שזה הכיוון, זה גם יעזור לו, זה גם יעזור לו לקחת את העצבות הזו ולעשות איתה משהו. זאת אומרת, לא בן אדם אומר, אוקיי, עכשיו אני בעצבות, אבל בוא נראה מה עושים עם הדבר הזה. איך זה שהוא מציב את האתגר הזה, זה כבר מבחינתו דרך לצאת מהמצב שבו הוא זה, ולא רק זה, אלא זה גם יעזור לו לצאת מזה יותר מחוסן, יותר טוב ממה שהיה הכל. זה לא שהוא מנסה לברוח כאילו מהחלקים האלה למקום אחר, אלא הוא מנסה לצמוח מתוכם. לבנות לתוכם עוד כלים שבאמצעותם הוא יוכל להתמודד עם הנפילות האלה שהוא נופל.
אבל
יש מנהל
שאתה
אני מרגיש שאני מרגיש יש באמת נפש שיש בה שמחה פנימית שהיא מסוגלת לעבור את השלבים האלה ביתר קלות, וזה נכון מה שאתה אומר. יש נפש שהיא נפש שהיא שמחה, שבאמת היא לא... גם כשהוא ייפול, הוא יותר יודע להגיד לעצמו אני לא בסדר, אבל אני מתקדם עכשיו, אני עכשיו מתחיל לבוא משהו חדש. אם זה באמת... מה? לא, אבל בכל פעם אתה יש איזושהי נסיגה מסוימת, יש איזושהי עצירה מסוימת, יש איזשהו מראה לזה, זאת אומרת, אדם לא נשאר עדיף, זאת אומרת, שהשמחה לא תהפך להיות איזושהי מין מטרה שבשביל לממש אותה, אז הוא חוטא וחוטא לא נורא. שאגב, גם זה קיים בשטח. אני אומר, אתה רואה את זה כאילו באנשים שמבין בנטייה של שמחה תהיה יותר, הם מבטחים לעצמם הרבה מאוד קצרות. מבטחים לעצמם הרבה מאוד קצרות, שמי שמחה עכשיו להחליט להתפלל ממך בשעת ערב, או למה לקום בבוקר ולהתפלל, או למה לשחרר בכלל שם, או כל מיני דברים כאלה. מי מחליט בשבילך את הדברים האלה? אז הוא כאילו חלק מה... כאילו קבל את עצמך, כאילו עובדת אהבה, כל מה שאתה רוצה. זה בעיה. אבל אם האדם נותן לעצמו דין וחשבון והוא מתקדם והוא מצליח אפילו ליצור לעצמו מנגנון שהוא מתקן, אז זה בהחלט טוב, זה בהחלט טוב. אני דיברתי כאן על היסוד של הדברים, אבל ביישומים בכלל יש פה הופעות שונות. יש כאלה שיהיה להם משברים חריפים מאוד, אני יכול לשאתה תוקשים את זה יותר. זה יכול גם תקופות של הבן אדם. יש תקופות שבן אדם נגיד, או שהוא בוגר יותר, או כושר יותר, הוא מבין את המפילות האלו. אני אומר, יש חלק מההתבגרות של האדם, שיש בדבר שהוא חיובי וגם הוא קצת מסוכר. זאת אומרת, כשאדם מתבגר, אדם אומר לעצמו, בסדר, אז אני נופל, כי אני מכיר את זה, אני יודע מה גורם לי מפול. זה לא שפתאום נפל. יש משהו מובנה אצלי באישיות, שהוא בעייתי, שהוא זורק תיקון. אני מבין את זה. אז הבעיה בדבר הזה, שיותר מהר כבר מתחיל להגיע לאיזשהו סליחה עצמית, זה גם דבר שהוא לא רצוי. אני כן באמת, זה נקודה שהיא חשובה. זאת אומרת, מצד אחד, לא סלחנות עצמית, אנחנו פה לא... אני הייתי אומר כאילו שבעצם אולי במידה מסוימת, כאילו עולה איזשהו מין מסר מרגיע כזה מהפסקאות שאנחנו קוראים עכשיו. תשמע, המציאות של אחרי זה דבר שהוא מחויב, המציאות של הקופת יש לדבר שהוא מחויב, זה מין מסר מרגיע כזה. יש לזה משהו, זה דבר שהוא חשוב, מסר מרגיע זה תמיד דבר שהוא חשוב, אבל מעבר למסר המרגיע, צריכים תמיד להיזהר שהמסר המרגיע הזה לא יכול להיות מסלחנות עצמית. אלא לאיזשהו מבנה בוגר שמבין שבתוך ריצה יש נפילות לפעמים, אבל אחרי המקרה יש קימה אחרי זה. כשהם נופלים זה כואב, ושרצים אחרי זה הם נזרים קצת יותר. אבל פה הזיהום כל משנה כתבים, לא לפעול בעצבות קשה ולא לפעול בצלחנות עצמית, אלא באיזשהו מזה שהוא הולך ומתקדם.
אז אתה נעשה לו, זה שם
לא גבוה. זה שם?
זה שם לא גבוה, זה לא... כן אומר הצלמות הוא בעצמות,
נכון, אני חושב שזה רף מאוד גבוה מה שאני מתאים עכשיו. זה רף מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, זה רף שהוא מתמודד עם השאלות, אבל מצד שני הוא מוציא רף מאוד גבוה. יש בזה צד מסוים, אני אומר, מבחינת הנפש, הוא מאוד מאוד מאזן, מאוד מאוד תורם לאדם, הייתי אומר, להיות עם מבט הרבה יותר בוגר על הזה, אבל מצד שני יש בזה רף מאוד מאוד גבוה, זה דורש לאדם כל הזמן בעצם להיות באיזשהו מודעות עצמית מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, כשהוא נופל, לא ליפול יותר מדי, וכשהוא נופל, לא לסלוח לעצמו יותר מדי, וכשהוא קם, אז צריך... כל פעם צריך לעשות את זה לחשבון, וכל הזמן בטעם גם עשו את קדימה. כן.
אני לא חושב שזה מסלח, אבל זה בא האם זה נראה את הכיוון שלו, הכיוון
שזה באמת לתקן את עצמו, אוטומטית
זה
עבודה מהכסף של
לא
להיכנס למישהו מדי, ואם קצת שאני לא אקדח לעצמו את המשהו, אם יקדח עצמו,
אז
זה בעצם לא תשובה, ואם זה יראו שזה
גם
אדם שלהכן תשובה. זאת אומרת, אני אומרת, אני חושב שזה בעצם חושב לדעת. בכלל, אני אומרת, המשטרת כללי שלו. כן, כשגם בפרטים, אדם צריך לשים לב. אני אומר, ככל שאדם יש לו מודעות עצמית מאוד יותר ויותר גבוהה, אז כך גם בפרטים הוא ישים לב יותר. לדברים, וגם כפי לדברים שהם קוראים, להפך. הוא יוכל למצוא מכל חלק וחלק מהעצבות את הדבר הטוב שבה. זאת אומרת, זה השיפה שצריך להיות לאדם. זאת אומרת, ככל שהאדם, הוא, יש לו מודעות עצמית יותר גבוהה, אז הוא שולט ברגשות ופחות נשלט ברגשות. והשליטה שלו ברגשות היא בעצם היכולת שלו להפיק מכל חלק, להפיק מזה את המיתר. ואגב, גם קיים הרבה במובנים החיובים, כשאדם הוא שמח, אז באותו זמן שהוא שמח, הוא צריך לנסות להעמיק את עבודת השם שבתוכו, הוא צריך לנסות לראות איך הוא מנצל את המנגנון הזה בשביל, לא רק בשביל כאילו להרגיש איזשהו תחושה של היי כזה, אלא גם לקחת את זה לאיזשהם כיוונים יותר, שהם בעצם מעלים אותו בנקודה המקורית הזאת, עבודת השם שלו.
אם אין אדם, זה כל המטרה שלו בחיים, לעבוד השם, כל הבנותית. לא משנה
מה, איפה שהוא יפול, איפה שהוא יסמי, איפה שהוא יפול, 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 לדעתי, זה אחד הפסקאות היישומיות. אנחנו דיברנו, אני לא חושב דיברנו בעצם, הייתי אומר, על המבנה, על המנגנון של הנפילות והקימות של האדם, הרב פה נכנס לניתוח של איך הבן אדם, איך קורה לבן אדם כל התסכולים האלה, שהוא מרגיש שהוא כל הזמן רוצה קדימה, 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 והוא כל הזמן עצוב. ככל שהוא רוצה קדימה יותר, הוא ככה יותר יותר נעשה עצוב. והרב פה משהו מתמודד פה, איך באמת בונים את השאיפות של האדם בצורה מתוקנת. בפרק ד' פסקה ג', לא יודע אם באמת כדאי עכשיו להתחיל עם זה, זה באמת קצת מאוחר, זה ייקח זמן. אני לא חלק לכם, כי מתוך נשאר לדעת אם אני חלק לכם את הספילם, שיהיה לי זמן הבוקר, אם אני חלק, אני יודע שזה פעם לא תביאו את זה. אני אשמור את זה, אני השומר חינם פה. אבל כדאי ללמוד את זה. בפרק ד' במוסר אביך, פסקה ג'. זה לדעתי הדרך היישומית כבר של הדברים. גם מה שהתחלנו קודם זה יישומי. גם מה שהתחלנו קודם שהוא בעצם המבנה הזה של מרירות מול עצבות, סלחנות מול תביעה עצמית, זה המבנה הכללי. פה יורד יותר לפרטים, איך באמת האדם מבנה בעצמו מצד אחד כל מה שאיפה להשתלמות, ומצד שני שמחה וטוב לבב בחלק הזה. זאת אומרת, זה לא יגרום לו לתסכולים אלא להפך. זה יחזק בו את השמחה, זה יגרום בו יותר את החלק של השמחה. וזה דבר שהוא לא יגרום. זה יגרום בו את זה עצמו.